שלום וברוכים הבאים להוויה ושמה קבלה. שלום לכל מי שבא אלינו לכאן לבית קבלה לעם המרכזי בפתח תקווה. שלום לכל האנשים הרבים שיושבים בכל רחבי הארץ בבתי קבלה לעם. אנחנו שמחים לראות אתכם, חולון וכל שאר המקומות שבטח יראו לנו תכף. שלום לכל מי שצופה בנו מהבית. אנחנו היום נשמע שיחה, נקיים שיחה עם הרב לייטמן בנושא מדוע הבורא נסתר מאדם. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל. האינטרנט, האתר שלנו מחכה לכם. אתם יכולים להיכנס, לשלוח שאלות. הכתובת היא kab.co.il, האתר של קבלה לעם, kab.co.il. ראי מחכה לכם כאן בעמדה של האינטרנט וישמח להציג כל שאלה שאתם תשאלו. מדוע הבורא נסתר מאדם? זה הנושא שחשבנו שבימים אלה כדאי להתרכז בו. הרב לייטמן, בבקשה.
באמת, לא יודע בדיוק ממה להתחיל. אני חושב שאנחנו רואים גם כן בעולם שלנו, שאנחנו מתחילים לחקור את העולם, שהטבע שלנו, העולם שלנו, גם כן נסתר. אנחנו מגלים אותו משך אלפי שנים, ולאט לאט, שלב אחר שלב, דור אחר דור, אנחנו פותחים את העולם, וכך יותר ויותר מכירים אותו. הבורא הוא כוח הכללי של הטבע, ולכן עד שמגיעים עליו, אז כנראה שיקח לנו עוד קצת זמן. אבל למה בצורה כזאת המציאות בכלל נסתרת מאיתנו? ולמה הבורא נסתר? כי זה בכל זאת הוא לא כמו שכל החוקים שנמצאים תחתיו, שזה חוקי הטבע, הדומם, צומח, החי או המדבר, אנחנו, אלו הוא חוק הכללי, חוק שבו מחשבה ו... תחילת הבריאה וסוף הבריאה, הכל נמצא בו. אז למה הוא ברא את זה בצורה כזאת שהוא נסתר מאיתנו? מה יש מיוחד בזה שאנחנו נגיע לגילוי שלו בכוחות עצמנו, נבקש אולי שיתגלה? מה זה המשחק הזה בכלל שנסתר ואנחנו צריכים ממש לסבול כל כך אלפי שנות ההתפתחות שלנו עד שאנחנו מגיעים בכלל לשאלה הזאת, ואחר כך נפתחה לנו מתגלה חוכמת הקבלה שהיא האמצעי לגלות את הבורא? ומה יש לנו בגילוי שלנו? נגלה מה אז? אומרים שאז יהיה טוב, כי הבורא הוא טוב ומטיב, וכשאנחנו מגיעים לגילוי שלו אנחנו נכנסים לחיים שהם מעל כל החסרונות, ונכנסים לאהבה, והבורא הוא כוח האהבה, כוח הנתינה, הטוב ומטיף, מאוד חם, אהבה חלוטה, אינסופית. אז למה ברא אותנו כל כך בצורה נבזית, שפלה? למה אנחנו צריכים כל כך הרבה לתרוח כדי להגיע למי שאוהב אותנו? אנחנו רואים בעולם שלנו גם כן כך, שאנשים שמגיעים לאהבה, לחיבור, לגילוי, דרך כל מיני מכשולים, הם מעריכים את זה, הם מרגישים עד כמה שאז הרוויחו, אז גילו את זה כמשהו גדול, כמשהו יקר, כמשהו חשוב. אנחנו רואים גם כן בעולם שלנו שכל אחד מאיתנו בעצם רוצה שיעבו אותו במשהו בעצמו, כמו שאני, נכון? כל אחד ככה רוצה. אני לא רוצה להשתנות, להיראות יפה, להיראות כך או כך, כמו שאני, עם כל הרע שבי. אני רוצה שיעבו. ודבר כזה הוא לא קיים. הוא קיים רק מאימא כלפי התינוק שלה, שזה אהבה גשמית, בהמית, שהיא על ידי הטבע באה לאימא שמחייבת אותה לאהוב את התינוק כדי לתת לו חיות, חיים, התפתחות. אבל בעצם בכל מקרה, בשום מקרה אחר זה לא קיים. אנחנו לא אוהבים את השני באשר הוא כך, אלא אנחנו צריכים לזה איזה הוכחות, איזה משהו שיהיה לנו כדאי. וכאן אנחנו מתחילים להבין אולי במקצת למה הבורא עשה את המשחק הזה איתנו, הסתרה. הוא רוצה שאנחנו נגיע לאהבה ללא שום חשבון. לא. זאת אומרת, שאנחנו, כמו שאנחנו עכשיו, רוצים שיעבו אותנו כך, כמו שאנחנו, שהוא רוצה שיעבו אותו ללא שום אינטרס אישי פרטי, ללא שום חזרה, אלא מפני שהוא כך. ולכן, עד שאנחנו לא רוכשים חופש, חירות מהאגו שלנו, אנחנו בכלל לא יכולים להבין איך להתחיל להתקשר אליו. השלב הראשון בדרכנו לפתח חוש הרגשת הבורא בנו, זה שאנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו. זאת אומרת, מתעלים מעל האינטרס הפרטי. מה יהיה לי מזה? אם אני אוכל לגמרי להיות חופשי מזה, כאילו אני לא קיים, כאילו אני ממש בלתי תלותי, אובייקטיבי לגמרי ב-100%, ויכול כך לראות ולשפוט, אז מרגע זה והלאה אני יכול להתחיל להרגיש את הבורא, שזה הכוח ההשפעה, הכוח הטוב. כי אחרת אני אגיע אליו אם הוא מתגלה בכדאיות. נגיד הוא עכשיו מתגלה, אני מרגיש שהוא כולו פולט רק דברים טובים, כוח הטוב, ביטחון, אהבה, מילואים, אינסוף, בריאות, עושר, הכל בא ממנו, מהאור שמגיע לי ממנו. אז יוצא שאני חייב לאהוב אותו מאין ברירה, אני אוהב אותו כבר, מפני שממנו בא הכל טוב. זאת אומרת, אני כבר לא יכול להגיע לאהבה, אלא זה אהבה תלויה בדבר, שזה ממש בצורה כזאת שאנחנו, אפילו אנחנו לא כל כך מכבדים את זה. אתם יודעים, יש הרבה כאלה אגדות, או בהוליווד, שבחור פוגשת בחורה, ופתאום אחר כך שאוהבים, מגלה שהיא או הוא שם נסיך או משהו וכן הלאה. כן,
צפרדע בדרך כלל אנחנו...
בדרך כלל זה נשאר צפרדע, כן. נכון. אבל בכל זאת. אז אני רוצה להגיד שאנחנו מכבדים את האהבה או יחס שהוא לא בגלל שיש לי רווח. וכאן, מפני שאנחנו אגואיסטים, אנחנו לא מסוגלים, לכן בצורה ישירה, להגיע לגילוי הטוב, הכוח הטוב שמנהל את כל החיים וממנו כל החיים, כל המילואים. אז אנחנו חייבים לפני זה, לכן, להצטייד במסך, בצמצום, באנטי הטבע שלנו, להיות חופשיים ממנה, ואחר כך מגלים. וכשאנחנו אחר כך מגלים את הבורא, אז מגלים אותו מפני ש הוא כזה, ולא מפני שיש לי ממנו איזה רווח. ולכן אנחנו מגיעים אז, אני והוא והוא לי, לשנינו כאוהבים באהבה חלוטה, באהבה נקייה, ללא רווח אישי, שכדאי לי לאהוב אותו או כדאי לא לאהוב אותי. זה בעצם, הייתי אומר, בערך סיבה למה הוא נסתר.
הייתי רוצה...
יש כאן עוד הרבה, ודאי, בפיתוח הרצון שלנו, בהרבה דברים, אבל ככה...
אולי לפני שאני...
זה מובן.
כן, עד כאן אולי נראה איזה שאלות התעוררו בנו עד כאן, בנו ובאנשים שיושבים בבית, ובהמשך נפתח את זה אולי להיבטים נוספים. אז אני רוצה להזמין אתכם לשאול עוד רגע ראי. אני מזכיר שוב, גם מי שנמצא בבית או בבתי קבלה יכול לשאול. הכתובת של האתר שלנו היא kab.co.il. אנחנו רואים אתכם בירושלים, בהדרה, בנהריה, אני לא רואה טוב, באשדוד. כיף שאתם איתנו, אז יאללה, תקומו למחשבים שלכם, תשלחו לנו שאלות, וכן, בואו נתחיל עם שאלות. כאן יש למישהו שאלה, או שנתחיל בשאלה ראשונה מהאינטרנט? ראי, שאלה ראשונה אצלך.
יש לנו שאלה מבית קבלה לעם ברחובות. אילן שואל, אני מרגיש לפעמים שמרוב אהבה אני ממש נחנק. איך בכל זאת אני יכול לקבל אותה?
אני לא מבין מה שהוא אומר, כן? באמת ככה. את מי הוא אוהב?
יש שבקבוצה.
בקבוצה? אנחנו לומדים שחומר שלנו הוא רצון לקבל, רצון ליהנות. לכן אני אוהב ממה שאני מקבל תענוג. אני לא יכול לאהוב ממה שאני סובל. אלא אם כן יש לי בזה קשר מאוד עמוק, טבעי, כמו נגיד שאוהבים ילד למרות שמקבלים ממנו ממש הרבה בעיות וצרות וכו', אבל בכל זאת אוהבים אותו. זאת אומרת, יש איזשהו קשר יותר פנימי, טבעי, שהוא קושר. למרות שכל הזמן מהמקור הזה אני מרגיש רע. אבל בדרך כלל, אם לא הקשר כזה, כמו שנגיד לילדים, כל דבר אחר שממנו אני סובל, אני מתרחק ואני שונא. כי החומר שלי הוא רצון ליהנות. ואין כאן אפשרות להתנהג אחרת. זאת אומרת, לאהוב תענוג ולסנות את האיסורים, זה אצלנו בטבע. ולכן, כך אנחנו מודדים כל הדברים שבחיים. והעולם שלנו, מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו קולטים את החומר, את התפיסת המציאות הזאת, היא רק, אני מרגיש רק ממה שאני נהנה או ממה שאני סובל. הדברים שהם לא פועלים על הרצון לקבל שלי, הרצון ליהנות שלי, לא לשלילה ולא לא לפלוס ולא למינוס, אני לא מזהה אותם. לכן העולם הרוחני אני לא מזהה. אני לא מרגיש ממנו שום השפעה אליי. איך יכול להיות שאני ארגיש? הוא כולו על מנת להשפיע. הוא כולו בהשפעה, בנתינה. אצלי אין תכונה כזאת. אני בכלל לא מזהה בזה שום דבר לא טוב ולא רע. אני פשוט לא מרגיש. הוא עובר לידי. ולכן, התיקון הראשון שלנו הוא, זה כמו שאמרתי, שהוא תיקון שאנחנו צריכים להתעלות מעל האגו שלנו, ואז אנחנו נתחיל לזהות עוד מציאות שהיא נמצאת כאן בצורת ההשפעה. אז אם הוא אומר שהוא כבר ממש נמצא באהבה לכולם והכל, צריך לשאול איזה תענוג הוא מקבל. יכול להיות שכן, אדם מגיע לאיזה חברה, הוא מרגיש מתייחסים עליו טוב, הוא קודם לא גילה אף פעם בחיים מציאות כזאת, זה, כן. אבל אנחנו לא, אנחנו בדרך כלל מתייחסים למציאות בצורה אחרת. אנחנו רוצים קודם כל לבדוק את עצמנו, האם אנחנו נמצאים למעלה מהטבע. להיות בלתי תלוי באותם התכונות שאיתם אנחנו נולדנו. זה נקרא חוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה החדשה. אני צריך להתעלות מעל הטבע הזה, אז עוד נוכל לעבור לטבע השני. לכן, כשמגיעים ללימוד, לקבוצה, אז קודם כל אנחנו לומדים מי אנחנו, מאיזה חומר, איך אנחנו תופסים מציאות, איך אנחנו בכלל מתנהגים. מכל זה מגיעים להתעלות מעל הטבע, ואז מתחילים לפתח בנו חושים החדשים. ואז מגיעים להבנה מה זה נקרא נסתר וגילוי, כי לפני זה אנחנו לא יודעים מה זה נסתר. מה נסתר מאיתנו? אני לא מזהה. נסתר זה כבר, יש לי איזושהי הרגשה שזה נסתר, נמצא מעבר לאיזה חוש שלי שיש לי קצת ממנו. אני מרגיש וקצת לא, אז אני יכול להגיד זה נסתר. עכשיו אנחנו עוד לא הגענו לזה גם כן. כן.
שאלה שם, הבחור הצעיר, עוד רגע פה.
אם אני בורח מאיסורים ורץ לתענוגים, והבורא מביא לי איסורים, אז איך אני אתקרב לבורא?
דיברנו על זה, אני רוצה שתאהב אותי ככה. מה זאת אומרת? הבורא בכוונה שולח איסורים, שאתה תוכל ביתר קלות להתעלות מעל האגו שלך, שבו אתה מרגיש את האיסורים, ואז כשאתה מתעלה מעל האגו שלך, אתה תוכל לפתח כבר יחס אחר, לא לקבלה אלא לנתינה, ולהתחיל להרגיש אותו. ובכלל, העולם שפועל לא בלקבל ולמלות את האגו, אלא להשפיע ולמלות רצון בהשפעה. המימד אחר, מימד השני של המציאות. הטבע שאנחנו נמצאים בו, הוא מתחלק לשניים. החצי שלנו זה במגמה של קליטת המציאות לתוך עצמי, ואז שאני קולט ומקבל בתוך עצמי כל ההתרשמות ממה שאני נמצא, אני לא יכול לקלוט יותר ממה שהעולם הזה, ממה שמצטייר בי עכשיו. וחצי השני הוא בטבע הפוך, בנתינה, לא בקבלה. נתינה ללא שום קשר אליי בחזרה. אז נותנים לנו אפשרות על ידי חומת הקבלה לעבור גם כן לטבע השני, ולהתחיל להרגיש גם כן חצי השני של המציאות, ושם אתה עובד מעל האגו שלך, מעל הרצון לקבל, מעל מה שאתה מרגיש בתוך הרצון לקבל, ברצון להשפיע בלבד. אז יש לך עם כך שתי צורות. אתה יכול להרגיש גם את זה וגם את זה. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, את כל העולם, חצי השני גם כן. ואז רק אז אתה תתחיל להבין למה החצי השני, הבורא הוא החצי השני, למה הוא נסתר. כי אם היה מגולה, היית גם כן תופס אותו, כמו שאתה תופס את החצי הזה שמגולה, ועל מנת לקבל, כדי למלות את עצמך, ואף פעם לא היית מגיע לצורת ההשפעה כמוהו. זה כמו ש... לא היה לך ברירה, אתה כל הזמן היית נמשך לתענוג, לא היית יכול להתפטר ממנו. ולכן ההסתרה היא כדי שאנחנו נוכל להגיע למצב שלא נהיה תלויים בהטבע שלנו, למעלה מהטבע נגיע. יש לך על זה משהו?
כן, שאלה דומה, שאלת לגבי איסורים, שאלה דומה, שואל בעל הסולם בציטטה השנייה שלנו בתלמוד 10 הספירות חלק א', הוא אומר כך: אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו לברוא את העולם הזה הגשמי, העכור והמלא איסורים? ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף עכור ומזוהם כזה?
כן, זה בדיוק השאלה. שאי אפשר ליהנות. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום הפנימי, העולם הזה, שבו אנחנו קולטים את החומר רק בצורה שהוא נכנס, כמה שנכנס פנימה. חמישה חושים פועלים ואנחנו קולטים אותם בפנים. זהו. יותר מזה, מה שאנחנו קולטים בחמישה חושים, כמו שאתה רואה את העולם, אתה לא יכול יותר מזה לקלוט. ישנה מציאות הרבה יותר רחבה, נקרא העולם העליון, ושם פועל חוק אחר, שם פועל חוק הנתינה, ההשפעה. אם אני מפתח מתוכי את החמישה חושים שהם עובדים בצורה אחרת, לא באינטרוורטיות אלא באקסטרה, החוצה, כן? אז אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו דבר כזה, זה טבע שני, כן? אנחנו רק במינוס ושם הכל רק בפלוס. אז אני מתחיל לראות מציאות העליונה מעל הטבע שלנו, ואז שם זה מעבר לזמן, תנועה, מקום, מעבר לכל החשבונות האלה לעצמו, ואז אנחנו מתחילים לגלות עולם הנצחי. עכשיו אנחנו הגענו בהתפתחות שלנו, בהתפתחות ההיסטורית, למצב שמגלים בתוך המציאות הזאת הקטנה כבר יוש, כבר סוף. אנחנו כאילו גמרנו עם הרצון לקבל, עם האגו שלנו להתפתח, כבר מגיעים לסמים, למשבר הכללי, לחיים שכבר אין כל כך קדימה במשהו להתפתח. רואים את זה לפי הדור הצעיר, לפי הגירושין, לפי הסמים, לפי הייאוש, לפי הכל. וזו הסימן שאומרת חומת הקבלה, שאנחנו כבר צריכים להגיע לקליטה אחרת למה שנסתר. הוא מחכה לנו. רק שאנחנו צריכים עכשיו רק להוסיף לחושים שלנו של קליטה, חושים שלנו, חמישה חושים גם כן, של השפעה. חושי קליטה שלנו זה נקרא ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. חושי ההשפעה שלנו הם כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין, מלכות, כך הם נקראים. ואז אנחנו נגלה את העולם העליון, כוח עליון, מערכת עליונה, שכל מה שאנחנו מגלים מחוץ לנו בעולם העליון, זה הכל נקרא בורא. בורא זה נקרא בורא. לכן זה נקרא בורא. שאתה מפתח את החושים האלה, מגיע ורואה ומגלה. בצורה רגשית, בהבנה, בהשגה מלאה. כך זה עכשיו האפשרות הזאת לפנינו. הלאה?
כאן לבחור הצעיר, כאן בין, תשיג את הידרק באוויר? כן.
רציתי לשאול, אז ברגע שאני כן מגלה את הבורא, איך אני לא הופך חזרה לאגואיסט גמור?
אתה מגלה את הבורא בחוש שנפתח לך כחוש ההשפעה, ורק בו אתה מגלה את העולם העליון. עולם העליון ובורא זה אותו דבר. עולם העליון, אור, הבורא, מה שלא תגיד, זה הכל אותו דבר. אז אתה מגלה אותו בחוש שנקרא חוש ההשפעה. ברגע שאתה רוצה לקבל מה שאתה מגלה בחוש הזה לעצמו, אז המציאות נעלמת. זה חוש שעובד רק בהשפעה. שאתה משפיע, אתה מגלה, אתה כאילו כמו עם פנס, שיש לך אור ואתה מאיר, אז אתה מגלה באור הזה את המציאות. שאתה מפסיק את הפנס ורוצה לקבל בחזרה, אז המציאות נעלמת. אתה לא רואה כבר כלום. ככה זה עובד. לכן בתורה כתוב הכלל, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. שזה הכלל של כל התיקון שלנו.
אבל אז אני לא, אין מצב שאני ארצה כאילו להשתמש בהשפעה הזאת דווקא בשביל לקבל עוד בורא, עוד אור?
כן, אבל זה, אבל זה הכל בחוש ההשפעה. המגמה שלנו, הפרדיגמה הזאת, היא כולה עובדת רק בהשפעה. בבקשה.
לפני השאלה הבאה הייתי רוצה לקרוא ציטטה. ציטטה השישית בהומר שהכנתי, ממאמר אהבת השם ואהבת הבריאות, אומר בעל הסולם כך, לגבי השגת הבורא בעצמי ולא כמקבל מתנה. מתוך שלמותו אין דבר הסר יוצא ממנו. לפיכך, כדי שנוכל ליהנות מיגיע כפינו, הכין לנו העבודה הזאת, וברא הבריאה בצורתה המושפלת. ועל ידי העבודה זאת נמצאנו משיגים רוממותנו על ידי קניין עצמי. וכל העונג והטוב המגיע לנו מידו הרחבה והמלאה, אנו מרגישים כמו בעלים עליו, ולא כמקבל מתנה.
כן, זה גם אחת מהסיבות למה העולם העליון הוא נברא בהשפעה ולא בקבלה. כי הרגשת לקבל אש של גיהנום שאדם מתחיל להרגיש בניגוד עם הבורא. וחוץ מזה, כשמשפיע אתה בונה את עצמו, את עצמך, שכל האני של האדם אז גודל, כי האדם מקבל תגובה, הוא מגלה את הבורא, הוא מקבל את הדוגמה, ובהתאם לזה בונה את עצמו. ככה זה אנחנו מעלים במדרגות. יש סולם המדרגות שהעולם הרוחני הזה בסך הכל אנחנו משיגים בשלבים. כך הוא יותר ויותר ויותר מתרחב בתפיסה שלנו. אז כמה שאנחנו מקבלים דוגמה, ולפי הדוגמה הזאת כל פעם אנחנו מעלים את עצמנו. ככה זה כאן זה סך הכל 125 מדרגות ש 125 מדרגות שבהם אנחנו עד שמשיגים כל העולם העליון, או עד שלגמרי לגמרי כל אחד מאיתנו מדמה את עצמו לבורא. כן,
איך אני מזהה דוגמה מהבורא?
אתה מזהה דוגמה מהבורא ממש בחוש הפנימי שלך. מי שלמד קצת, אני יכול להגיד, זה נקרא אמא מעריכה את רגלי הבינה שמורידה את החפ שלה לתוך זה רמפין.
זה כולם מבינים.
זאת אומרת, אני אגיד לך אחרת. הנשמה שלי היא בנויה בצורה כזאת שהיא מתחילה להרגיש בתוכה איזה חלק מנשמה יותר עליונה שנותנת לה דוגמה, ואני מבצע את הדוגמה הזאת בדומה כמו שתינוק מסתכל על הגדול ומקבל ממנו דוגמה, רואה שהוא עושה ובא לו לעשות אותו דבר. ממש כך. כן.
יש את השיר הזה, הכל דיבור שלו, שכאילו כל המציאות מסביבי זה דיבור שלו.
דיבור זה גילוי.
כן, זאת אומרת, אני בחיים שלי מחפש דוגמאות, לראות מה הוא מסמן
לי עכשיו. לא, אתה לא יכול לראות דוגמאות, כי אין לך עם מה להידמות לכוח עליון. אין לך תכונות ההשפעה.
עכשיו במצב שלי, אני יכול להבין מה זה דוגמה מהברוש? לא. הצחקות שלי נשמה.
לא, לא יכול להבין. אתה תוכל להבין את זה במידה שיהיה לך כלי להידמות לו. אז בהתאם לזה אתה תראה את הדוגמה. איך הילד קטן, הוא רואה איזושהי דוגמה שלא מתאימה לו? לא. נותנים לו תמיד דוגמאות בהתאם לכמה שהוא מסוגל לבצע. נתנו לך רק דוגמה אחת, כמו שאנחנו, כשאנחנו מגיעים למצב שכל העולם הזה הפנימי שאנחנו מגלים בו ייאוש, כן, בעולם הזה אנחנו מגלים כאן ייאוש, יש כאן, כן, ואז על פני הייאוש הזה מביאים אותך לחוכמת הקבלה ולקבוצה, ואז אומרים לך תתחיל להתחבר עם החברים וללמוד יחד מהספרים, ואז על ידי לימוד הנכון, קשר בין האנשים, שאתה תתחיל לבטל את האגו שלך, ובא כנגד זה המאור שעוזר לך להתעלות מעל רצון לקבל שלך, אז אתה מתחיל לרכוש כבר תכונות העליונות. זה לא דוגמה. אתה יכול לקבל דוגמה מאחרים שעושים כך, אבל דוגמה מהעליון אתה יכול לקבל אך ורק במידה שיש לך במה לממש את הדוגמה הזאת. קודם אתה צריך להביא את היכולת שלך להידמות לו, ולפי זה תקבל בדיוק הציור במה להידמות. נו, אבל תן.
כן, שם, עם ההלצה השחורה.
שלום. מטרת הבריאה היא פחות או יותר כבר ברורה, אנחנו מדברים על זה הרבה.
כן.
השאלה שלי, למה כדאי לא, לאלוהים, לבורא, לעשות את זה? מה הוא צריך אותי? בשביל מה? למה הוא עשה את זה?
הוא עשה את זה משני הסיבות. יש הרבה, אבל בסך הכל שניים שאנחנו יכולים היום לדבר. זה סיבה אחת, כי מטבע הטוב להיטיב. להיטיב זה נקרא להביא לך מילוי אינסופי, למעלה מזמן, תנועה, מקום וכל הגבלות. זה דבר אחד. ודבר שני, שהמילוי הזה יהיה בגובה שלו, שאתה תהנה בדיוק ממעמד שלו, שאתה תהיה כמוהו ב-100%. ולהיות כמוהו ב-100%, שאתה תשיג את הדברים האלה לבד, שאתה בזה תרחוש את העצמאות, את העני שלך שיגדל לגובה שלו. בקיצור, אנחנו עוד לא מבינים איך אנחנו גודלים למימד כזה, אבל אנחנו מגיעים לסטטוס שאנחנו, כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא שווה לאלוקים בהכל. כן.
אבל למה לא זה? בשביל מה?
לא?
כן, לא. בשביל מה הוא עושה את זה?
מה הוא מרוויה?
זה לא היה של רווח, בשביל מה?
בשביל מה אתה מוליד ילדים?
גנטיקה?
גנטיקה. בעצם אתה צודק. מטבע הטוב להיטיב. מטבע הטוב להיטיב. זאת אומרת, הכוח הטוב, הכוח האהבה, שהוא, שזה הבורא, מחייב אותו לברוא את הנברא והביא אותו לדרגה השלמה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתה שואל ומה שאנחנו יכולים לגלות, אנחנו רק מסוגלים לדבר מהמצב שלנו. אבל בינינו, אנחנו נמצאים במצב הזה השלם. אנחנו כבר מלכתחילו ברא אותנו בצורה כזאת. ולא שברא אותנו בצורה השפילה ביותר, ועכשיו אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. אנחנו צריכים רק לגלות את המצב האמיתי שלנו. זאת אומרת, כלפיו אנחנו נמצאים במצב המושלם. אלה סך הכל, כדי להרוויח את האני שלי, את המעמד שאני יהיה במצב כזה, ואף אחד לא ייתן לאלה, אני מרוויח, אני עצמאי, אני... לכן אני צריך לעבור את השלבים האלו בעצמי. אחרת אנחנו לא היינו מרגישים את העולם האינסופי הזה, המצב האינסופי. אנחנו מרגישים גם עכשיו אותו, אבל בגלל שכלים שלנו הם לא מפותחים, לא עצמאים, אז אנחנו במקום זה מרגישים את העולם הזה. גם עכשיו אתה מרגיש כאילו עולם אינסוף והכל והבורא והכל, אבל מה אתה מרגיש מכל זה? בגלל הכלים שלך אתה מרגיש רק את העיגול הפנימי בלבד.
דיברת כן. על התפתחות ההכרה בציטת המספר 1 שהכנתי, היא לקוחה מהקדמה לספר הזוהר אות למתת. כל התכלית הנרצה להבורא מכל הבריאה אשר ברא היא להנות לנבראיו בכדי שיכירו אמיתיותו וגדולתו ויקבלו ממנו כל הטוב והנועם שהכין באדם.
קשה לנו על זה לדבר. אני מבין כל הטענות האלו ואני יכול להוסיף גם כן מעצמי, אבל זה רק באמצע דרך אפשר להבין את זה. מה לעשות? כל הפוסל במומו פוסל. שאנחנו נמצאים בצורה כל כך מוגבלת, חיות קטנות, במציאות קטנה זמנית, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. קצת, צעד ראשון שאדם עושה למציאות החדשה, מתחיל להבין על מה מדובר. לפני זה, לא.
אני יכול להוסיף עוד טענה.
כן, בבקשה.
בציטת המספר 3 גם בעל הסולם ככה מתלבש בטענה הזאת, וכנראה שכל המקובלים, הוא כותב כך, זה ממאמרו מתן תורה: חכמי הקבלה שאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה רוממות הרצויה להידבק בו, ומה היה לו לגלגל עלינו את כל המסע והתורה הזה של הבריאה?
כן,
עוד שאלות. כן, ראי, מה באינטרנט? תכף נמשיך כאן.
יש שאלה מקריית ביאליק, שואלים: ביקשתי מהבורא שיעזור לי להרגיש האם אני בדרך הנכונה. כעבור זמן נכנסתי לבלוג של הרב ומצאתי תשובה לשאלתי.
כן.
מה זה אומר?
נפגש עם הבורא? מה אני יכול להגיד? זה... לפי החיסרון האדם, כך הוא מגלה את התשובות. יכול להיות שיום לפני זה גם כן ראה אותו דף וקרא, אבל לא הייתה לו שאלה ולכן לא גילה אותה תשובה. זה הכל תלוי במה שאנחנו דורשים, ולכן גילה. כן? שתי שאלות.
כן, עוד שאלה אחת אתה.
מזיכרון יעקב שואלים: למה אומרים שהבורא נסתר? הרי מעשיו ניכרים בכל מקום בבריאה.
אנחנו כך יכולים להגיד, אבל גילוי הבורא זה נקרא שאני מרגיש את הכוח העליון, את הסיבה שלו, את כל הרשת הכוחות, איך שהוא פועל, וכל התוצאות ממנו, אני משיג את כל ההיקף הבריאה במימד האינסופי, אלא שאלה עד כמה שאני משיג. אני יכול להיות בלי משקפיים, או עם משקפיים לקריאה, או משקפיים, יש לי כמה משקפיים, כן? משקפיים לראייה רחוקה, כן? וכו'. זאת אומרת, תלוי עם מה. אבל זה הכל תלוי בקליטה שלנו. אנחנו לא מסוגלים, השגת הבורא, השגת העולם הרוחני, זה שאני רואה את הכל הרשת, הכוחות שפועלת בכל העולם, המציאות הזאת היא נעשית שקופה, אני מתחיל לראות דרכה הכל מה שפועל כאן, רשת הכוחות, איך שהם פועלים, כל המערכת הזאת, וסיבה שלה, למה זה פועל ולמה זה נמשך כל פעם אחרי כל אחד ואחד, אני רואה כוחות שמזיזים אותו ואיך שהוא נמצא בכל הרשת הזאת ומה מזיז אותו ולמה הוא מגיב בצורה כזאת, וכל התהליך הזה גם כן בהרבה חתכים, בזמן, בתנועה, במקום, בגלגולים, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, הכל אתה מגלה, רק אתה מגלה או יותר מורפל או יותר ברור, יותר ברור, יותר ברור, עד שהכל מתברר לגמרי. אבל אנשים, מי שנמצא בעולם שלנו ועוד לא התחיל לגלות את הרשת הזאת, זה נקרא רשת העולמות העליונים שאנחנו לומדים עליהם, אז מה זה, מה הוא יכול להגיד שהבורא מגולה? מי מגולה? סתם ככה אתה אומר? ואז קודם כל שאתה מגלה את הרשת הזאת, ברור לך מי פועל ומה פועל. אתה כבר לא מתייחס לבריאה שכאילו השכנים ומישהו אחר עושה לך משהו ואתה גם כן, ברור לך שפועל רק חוק אחד, וזה חוק הכללי של הטבע, הוא נקרא הבורא. כן,
עוד מעט נמשיך עם האינטרנט. כן, כאן בשורה הראשונה.
לאחרונה כשאני לומדת אני מרגישה שאני כועסת.
עליי?
לא, מה פתאום? לעולם לא. אני מרגישה שאני כועסת שאני לא מרגישה מספיק. וגם כשהבורא מרחיק אותי אני גם מרגישה כעס, ואני אומרת, טוב, אתה מרחיק אותי, אז עכשיו אני אעשה בכוונה, אני דווקא אלמד יותר, ואני אראה יותר, ואני אצפה יותר בשיעורים. ולמה הכעס הזה? מאיפה מופיע הכעס הזה?
ממנו?
ברור.
No.
אבל זה כדי להעיר אותי, זה כדי שאני, אולי בגלל שאני לא מספיק עושה, אולי אני יכולה יותר.
המשחק הזה הוא מתרחש בכל מיני אופנים ובכל מיני צורות היחס. הבורא רוצה שאנחנו נתקשר למטרה בכל מצב, מעל כל המצב, בקיצור, מעל כל המצב. כי בזה אנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, נעשים חופשיים ממנו. זו דרגה הראשונה, שבלי זה אי אפשר ללכת הלאה. אם אנחנו תלויים בכמה שאני מקבל, טוב או רע, אז אנחנו חיות קטנות ולא יותר בעולם הזה. אז קודם כל אנחנו צריכים לרכוש מספיק כוח האור, שמעלה אותנו מעל ההרגשה שלנו. זאת אומרת, אני מרגיש טוב או רע, ויחד עם זה אני יכול להיות לא תלוי בזה. והגישה הזאת כבר הבלתי תלותית לכלים שלי, לכלים דקבלה, להטבע שלי, היא כבר מעמידה אותי בצורה אחרת לגמרי עמו. אז אנחנו כבר נמצאים זה מול זה וכבר מדברים בשפה אחת. מה שאם כן עכשיו לא. ולכן הבורא בכל מיני צורות, הרשת הזאת בעצמה, לפי הגנים הרוחניים שלי, כך זה מעוררים בי כל מיני הרגשות, לטוב, לרע, ואז אני על פני זה צריך להתקדם. אבל ההתקדמות שלי צריכה להיות רק לכיוון אחד, כמה שאני מתעלה, כמה שאני מחזיק יותר במטרה.
הייתי רוצה להוסיף כאן ציטטה, זה מתוך הזוהר, הציטטה הרביעית שהכנתי. בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות מביא מדברי הזוהר ואומר כך: משמיענו הזוהר שאל יעלה על הדעת שהבורא רוצה להישאר הס בשלום בבחינת השגחה של הסתר פנים מבריאותיו, אלא בדומה לאדם שמסתיר את עצמו בכוונה כדי שהברו יהפס הרב וימצאהו. כן הבורא, בשעה שנוהג עם בריאותיו בהסתר פנים, זה רק משום שרוצה שהבריאות יבקשו את גילוי פניו וימצאו אותו.
פלירט.
לשכנה כן. גם הייתה שאלה? נענתה השאלה, עוד שאלות. כן, שם, תכף ראי, כן, שם, האדון פה. רק תרים את היד שיראה אותך.
יוני.
עוד שנייה יחליפו לך מיקרופון, עוד רגע, הנה מגיע מיקרופון אחר. בבקשה.
אנחנו מדברים על אידיאל של אהבה שאינה תלויה בדבר עם הבורא, שהרב דיבר. מצד שני, אנחנו כל הזמן בתפילות שמתפללים, אז אנחנו מתפללים שאם נהיה בסדר ירד גשם, או כל מיני דבר, אם ניתן מעשר אז נקבל, נהיה עשירים. כלומר, אנחנו די מבינים שמשתלם להיות בסדר, וזה לא שאהבה שאינה תלויה בדבר. אז איך זה מסתדר?
אני לא יודע מי מאמין בזה. אני חושב שהיום כבר לא מאמינים בדברים כאלה. אני התפללתי הרבה פעמים, אף פעם לא קיבלתי מה שאני ביקשתי. אתה אולי גם כן, רק אתה עדיין מאמין בזה, אני לא. זה הבדל בינינו. וזה באמת לא נכון. זאת אומרת, מה שמדובר ביחס שלנו לבורא, שאנחנו יכולים לבקש ממנו רק תיקונים. רק תיקון הנשמות שלנו, שאנחנו נמצאים, כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף. רק בצורה כזאת אתה יכול לפנות לכוח עליון שיעשה לך טובה. זאת אומרת, התפילה שלנו יכולה להיות רק לדבר אחד, לתיקון האגו שלי, לתיקון הטבע שלי, לתיקון הרע שבי. עם כל היתר דברים, תצעק כמה שאתה רוצה, זה לא יעזור. כי כל היתר זה רק להגדלת האגו, ושאתה צריך לבקש בעצם הפוך, לטפל בו, לרפות אותו. לכן, מה שהעמך צועק ומבקש, תן לי, תן לי, תן לי, אנחנו רואים שמגיעים לנו, במקום מה שאנחנו מצפים, משהו הפוך אחר. ובאמת זה כך, כי זה, התורה היא סך הכל תרופה נגד האגו, נגד היצרה בלבד, ולא לשום דבר אחר. לכן התפילות הכלל הן לא נכונות. דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. דת בלבייטים זה שרוצים ככה הכל לעצמם. אין? אז זה לא מתקיים. אלה היינו באמת בדעה כזאת בזמן הגלות, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להתרומם מזה ולעלות כבר לדעת תורה. זאת אומרת, להשתמש במאור המחזיר למוטף ולהגיע למה שהתורה דורשת. המקובלים מספרים לנו שגם כן אנחנו רואים את זה בכלל מכל הספרים. אנחנו באים מנשמה אחת שעברה שבירה והתחלקה להרבה נשמות, והחלוקה הזאת להרבה נשמות הביאה לבין הנשמות שנאה. כן, ואנחנו כולנו לכן נמצאים בשנאה זה לזה, וכל התיקון הוא רק כדי להיות באהבה, כמו שהיה בחורבן בית המקדש, שנפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם. אנחנו צריכים היום לעלות בחזרה משנאת חינם לאהבת אחים, ורק לזה ניתנה התורה בלבד, לשום דבר אחר. אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה חייב לפעול לקראת חיבור עם הזולת, עם כולם, עם כולם, עם כל העולם, כמו שכתוב כך, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, וכן הלאה. לכן לבקש מהבורא משהו חוץ מתיקון האגו, זה לא חוצפה, כי אדם מה הוא מבין, אבל זה לא מועיל. זה מועיל לקבל ממנו מכות, אני אומר את ברצינות, כי בסך הכל המכות שמקבלים ממנו זה לא מכות, אלא אנחנו מזמינים את הכוחות האלו שהם מתקנים אותנו לבקשה יותר נכונה. זה כמו שאני נגיד סוטה מהדרך, אז לוחצים עליי כדי שאני אחזור לדרך. כך זה כל הבקשות שלנו וכל התפילות שלנו הלא נכונות, סך הכל הן מביאות אותנו לאיסורים יותר גדולים, שהם בסופו של דבר שיתקנו אותנו.
הייתי רוצה להוסיף כאן לפני השאלה הבאה עוד רגע, בציטת המספר 8, בעל הסולם אומר במאמר הערבות, בעוד כפתת, לגבי ההיפוך הזה שדיברתם עליו עכשיו, אם היה מגלה להם, אם הבורא היה מגלה את ההפלגה הנפלאה שבמהות השכר, הנה אז בהכרח שהיו משתבשים ומקבלים את עבודתו על מנת להשיג לעצמם את השכר הטוב הזה, שזה היה נחשב לעובד את עצמו ולאהבה עצמית, שנמצאת כל הכוונה מסורסת.
נו, זה כמו שהגנב רץ לפני האחים וצועק תתפסו את הגנב. אני לא הייתי יכול לעצור את עצמי מתענוג הגדול כזה. תענוג הרוחני, אנחנו צריכים להבין, אני כתבתי כאן 125 מדרגות שיש לנו בלגלות את התענוגים הרוחניים, העולם הרוחני. אבל תענוג הראשון, הקטן ביותר, או פי מיליארד יותר גדול ממה שיש לנו בכל העולם שלנו, שאדם מתחיל להרגיש ברוחניות. מפני שסך הכל כל העולם שלנו הוא גם כן נבנה ממפץ הגדול, שהניצוץ הקטן, קטן ביותר מכל העולם הרוחני הזה, כן? הניצוץ הקטן ביותר פרץ לתוך המרחב הזה הפנימי, וממנו כל החומר וכל החיים שבעולם הזה, כל האנרגיה, הכל, רק מניצוץ קטן. גם כן פיזיקאים כולם אומרים אותו דבר. אז תתארו לעצמכם על איזה, אנחנו מדברים על האור, לא על הניצוץ אחד, לא על נרדקיק. אז ודאי שמדובר כאן על תענוגים עצומים שאי אפשר לקבל אותם בקליטה. אנחנו לא מסוגלים להחזיק את זה, אנחנו מתפוצצים. לתת לאדם קצת יותר תענוג ממה שהוא מרגיש, הוא ישתגע. תענוג זה מאוד מסוכן, זה סם המוות. יכול להיות סם החיים וסם המוות. ולכן אנחנו צריכים להבין שכלים דה השפעה שאתה מקבל בנתינה, במגמה החוץ ולא פנימה, זה פשוט תנאי הכרחי כדי שתחזיק, תרגיש את התענוג האינסופי הזה, העצום. כי בפנים, כמו שאנחנו מקבלים את התענוגים הקטנטנים שלנו, זה מה שרק אפשר לקבל. לכן ההסתרה הזאת היא חייבת להיות עד שאנחנו מכינים את עצמנו לגילוי הזה הגדול. רק תבינו מה שמחכה לנו, ואז הכל תלוי בהתפתחות הכלים.
עוד רגע לפני השאלה כאן, בציטת המספר 9 הזכרת את האור הזה, כותב הרב ברוך שלום אשלג, בכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב והעונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בהינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון. והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון. שורה ראשונה פה.
רציתי לשאול, יש לנו הרבה מצבים בחיים שלמשל בעבודה, נגיד יש קשיים בעבודה, אז יש שתי גישות להסתכל על זה וזה טיפה מבלבל. הגישה הראשונה אומרת למשל, טוב, זה הפרעות, אני צריכה לעבוד מעל זה ולהישאר שם. והגישה השנייה אומרת, לא, אולי זה לא מקום בשבילי, אולי אני צריכה עבודה אחרת. איך אתה יודע מתי זה הפרעה ואתה צריך בדבקות ומתי פשוט לשחרר?
שאלות מסוג כזה אנחנו יכולים לשאול ולא נפתור אותם בכל זאת. הבעיה היא פשוט, העניין הוא פשוט. אם אדם נמצא במגמה לגילוי העולם העליון, הוא מתחיל להתייחס לקיום שלו בעולם שלנו כלדבר ההכרחי ולא יותר. ולכן לפי זה הוא שוקל. טובה עבודה, לא טובה עבודה, בכמה שהוא עובד, בכמה שהוא משקיע, בכמה שהוא מקבל, כמה שפחות. כן? כמה שפחות, בקיצור, להיות מונח בזה ויותר לקבל כמה שהוא נחוץ לו להתקיים, כי כל היתר זה הכל אצלו במגמה באמת לגלות את העולם העליון, שם זה השכר האמיתי. ולכן לפי זה כבר הוא בוחר. להיות כאן, להיות שם, להחליף מקום, להחליף עבודה, זה כבר מתוך זה שמרגיש את המטרה הכללית, וזה כבר עוזר לו.
ואז יודע להבחין זאת הפרעה,
כן, אני רואה שחברים שלנו כך הם קובעים, ודאי. המטרה היא מחייבת, היא כבר עוזרת לבחור, נכון.
לפני השאלה הבאה אני רוצה רק להגיד שכיף לראות את הקבוצות שלנו.
הראשון, אשדוד, חדרה, חיפה.
קודם ראינו את ערד, נצרת עילית, כיף לראות אתכם, יופי.
יש משהו מהם?
כן, ראי, תן שאלה אחת משם, תכף נמשיך איתכם.
יש לנו כאן שאלות מבתי קבלה לעם בחדרה, ברחובות, ירושלים, בית קבלה לעם החדש במודיעין, זיכרון, אילת, תל אביב צפון, באר שבע, נתניה ועוד ועוד. שאלה מי... בית קבלה לעם ברחובות. לצערי חינכו אותי שהבורא הוא דמות בשמיים, ממש כמו איזה סבא. היום כשאני לומד את הקבלה אני מבין שהחינוך שקיבלתי הוא שגוי. השאלה שלי היא איך להתנתק מהדימוי שקיבלתי בילדות שלי.
זה לא בילדות, זה בכלל האנושות כך פיתחה לעצמה מדורי דורות, מימים ההם שהיינו עוד חיים על העצים ובמערות, כן, שיש איזשהו כוח, וכוח, מי יודע איזה כוח, אז האדם כאילו משייך לכוח הזה דמות כמו שהוא מבין, ידיים, רגליים וכל זה. הבורא הוא ודאי שאין לו דמות ואין לו שום צורה, זה הטבע, האלוקים בגימטריה הטבע, שהוא חוק כללי של הטבע, בכלל כל הטבע, הכל זה אלוקים. בסך הכל, זה הכוח. וגם כן מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו נמצא בעצמנו, אנחנו גם כן כוחות. זה מה שנראה לנו, שיש כאן איזה דמויות, חומר, דומם, צומח, חי, זה הכל נדמה לנו. זה כמו שאנחנו רואים על המסך הטלוויזיה או איזה מסך אחר, אנחנו רואים את הדמויות, כך אנחנו רואים את העולם הזה אצלנו בראש. שהוא ככה מצטייר, ורק נראה לנו שהוא נמצא מבחוץ. זה בתפיסת המציאות אנחנו לומדים. ולכן, כל הגישה הזאת שבורא זה איזשהו דמות, איזשהו סבא שלמעלה שם באיזו צורה נמצא, זה ממש, זה מקור לטעות מרה ובכלל סטייה בחיים. אני הייתי אומר כך. אבל מתוך זה שחוכמת קבלה הייתה נסתרת ובכלל לא מסבירים לאדם מי זה האלוקים, אפילו ביהדות, אז יוצא שכך חושבים. כמו שגם כן מתפעלים עליו, שאולי אם אני אבקש אז יהיה לי טוב, אז כך, זאת אומרת, משתמשים בכוח העליון כביכול לאגו שלנו. כן? והיחס הזה עדיין בעמך הוא קיים, שאנחנו תולים בו כמו באדם שבעולם שלנו כל מיני דברים. אני אתן לו משהו, יעשה לי טוב. אני אזרוק לו ככה איזו שקל, אז
אזרוק לי שניים
או ככה, כן, כמו הפופסאות האלה לפני עלייה לאוטובוס או כל מיני דברים. אנחנו חושבים שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשחד אותו והתייחס אלינו טוב והכל יהיה לטובה. זה ממש גישה עממית שמתוך הגלות עדיין היא קיימת, אבל בהחלט היחס שלנו עם הבורא, וזה יותר ויותר מתברר ומתבהר מיום ליום, הוא אך ורק כלפי התיקון שלנו. הבורא דורש רק דבר אחד, להיות כאיש אחד בלב אחד ואהבת לרעך כמוך. זהו.
אומר הרמח"ל, לפני שניגש אליכם עוד רגע, אומר הרמח"ל בציטת המספר 7 בספרו דעת תבונות: הבורא בראם הסרים כדי שישלימו הם את עצמם, ויהיה שלמותם שכרם בזכות מה שטרחו להשיגו, וכל זה רק ברצותו להיטיב הטבה שלמה. כן, פה.
שלום. השאלה שלי היא כזאת, אתה אומר שכולנו צריכים להתקן בעולם הזה.
לתקן. אנחנו צריכים להגיע בעולם הזה, בזמן שאנחנו חיים כאן, לגילוי כל העולם הרוחני, ולחיות יחד בשתי עולמות.
אז אתה גם מאמין שאנחנו הולכים להגיע לתיקון בעולם הזה?
לא מאמין, אני יודע, בטוח, כן.
אם יבוא אליך היום בן אדם ויגיד לך תודה רבה, הרב לייטמן, אני הגעתי לזה, מה תשאל אותו? אתה תאמין שהוא יגיע לזה באמת?
קודם כל לא חשוב, אם הוא יגיע, יגיע. אז אולי יהיה לי מה לדבר איתו. כן. אז אני אשאל אותו, נגיד, איך אתה מתאר את הזיווג בין נצח ועוד שבזרם פנדה הצילות שעולה לשלישם צעיד את יפרת דבינה, והוא צריך לספר לי איך הוא מרגיש בזה ואיך זה מתואר בו.
אוקיי, אז הבחור הזה שלפני זה שאל, שהוא אמר שהוא נחנק מרוב אהבה, אם תשאל אותו והוא יענה לך על הדבר הזה, אתה תאמין אז שהוא הגיע לזה?
אנחנו אז נראה את העולם אחד. אנחנו נדבר כמו שאתה היית, נגיד, בניו יורק, באיזשהו שם רחוב מסוים, באיזשהו מקום מסוים, וגם אני הייתי. ואז אנחנו איתך יכולים על זה לדבר. ברוחניות זה עוד יותר מזה. ברוחניות, שאנחנו מדברים על איזה מקום, אנחנו שנינו נמצאים שם, ואנחנו מבינים שאנחנו שם נמצאים, גם אתה וגם אני, בצורה המשותפת, בהרגשה המשותפת. אין לי מה להאמין כאן. זה בטוח שככה זה.
יש כבר אנשים כאלה?
יש, ודאי. ודאי. המקובלים שכך אומרים, גם רבש כותב על זה, שמקובלים כותבים, אברהם אמר כך וכך במקרה כזה וכזה. מאיפה הוא יודע, המקובל הזה, שאברהם אמר כך? הוא עולה לאותה דרגה, הוא נמצא באותה תכונה שנקראת אברהם, במצב כזה וכזה, ואז הוא רואה שבא ממה במקרה כזה הנשמה עושה, אם היא מתלבשת ברמה כזאת, במציאות כזאת. הרוחניות זה דרגות המציאות, גם גשמיות אצלנו ככה. גם כאן אנחנו פועלים בצורה כזאת, בצורה מאוד דטרמיניסטית, ברורה, ממש מסודרת מאוד. ואם אתה אומר שאתה נמצא ברוחניות, בוא ניפגש איתך, תגיד לי, בבקשה. מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להסתיר את עצמך. אני עם המורה שלי, עם רבש, היינו נכנסים לכל מיני מקובלים שהוא היה מדבר איתם, ואני הייתי עוד לידו מאוד קטן, צעיר, והייתי שואל אותו, נו מה, באיזה הוא, אז אני זוכר שעם אחד, דווקא בפתח תקווה שהיינו כאן, אצל מישהו, טוב, הם כולם עכשיו בעולם האמת כבר, אז הוא אומר, אני לא יודע, הוא הסתיר את עצמו, הוא לא הראה לי איפה הוא נמצא. לא דיברנו על זה.
כשאתה אומר כולנו, אתה לא באמת מתכוון לממש כל האנשים שיש בעולם הזה. יש אנשים שהם נבדלים. יש אנשים שכן הגיעו לזה והם נמצאים איתנו.
הם יחידים.
בודדים, בסדר,
כן,
אבל יש.
כן,
אוקיי.
ודאי. אפילו בבני ברק פגשתי אחד, שבכלל דתי לגמרי כזה, שאף אחד לא יכול להגיד עליו שהוא בכלל מתעסק בקבלה או במה. כן. זה יש ויש. אבל האנשים האלו, הם צריכים לגלות לך את עצמם. כי אם הוא לא מגלה, אתה לא יודע.
אין לו תפקיד אבל להשפיע עליי?
יש, יש לכל אחד מהם תפקיד. ודאי, כי הם נמצאים ברשת הכוחות, והם פועלים ברשת הכוחות האלה. גם כל המקובלים בדורי דורות, הרי זה לא נעלם. אין עדר שגוף מת, אבל הנשמה פועלת, הוא ממשיך לפעול. אני נמצא בקשר עם המורה שלי, איזה הבדל יש? נמצא בגוף או לא נמצא בגוף? וככה זה מקובלים?
אני אמור לשמור גם על תואר הגוף וגם על תואר הנפש, או שזה לא משנה מה שאני עושה עם הגוף שלי?
לא אכפת. תעשה החלפת האיברים, מה שאתה רוצה.
לא, התכוונתי אם אני יכול להרוס אותו וזה עדיין בסדר ואני לא מזלזל בבורא ומה שהוא נתן לי.
אם אתה קשור למטרה, אתה תעשה לגוף מה שטוב לו כדי שיתקיים וזהו, ולא יפריע לך. לא יכול להיות שאתה תתחיל לשחק עם הגוף במשהו. ומה הוא? ומה שצריכה להתקיים ולהרשות להתעסק ברוחניות. אתה מבין? אתה לא משייך לו יותר מה שהוא צריך לחיים, וזהו. כן?
כן, עוד שאלות. היה לידך שם מישהו, לא? כן, הנה, בדיוק.
אמרת בהתחלה שמתחילים ללמוד שהרצון לקבל וההנאות בעולם הזה, לא להגביל אותם, להתנהג כרגיל. ומצד שני אתה מדבר על צמצומים שלא, אולי בעולמות, לא ברור לי על הצמצומים האלה, והאם הרצון לקבל הזה שאנחנו רוצים בעולם הזה אולי יותר מדי, אם עוצר בעדינו בקשר בעניין חוכמת הקבלה?
תשובה. אנחנו בעולם הזה חיים ורוצים יחד עם זה נגיד להגיע לעולם הרוחני, לגלות את העולם הרוחני. אנחנו צריכים להבדיל בשניים. בעולם הזה אנחנו חיים עם הגוף שלנו. הגוף שלנו זה דרגת בהמה, דרגת חי. הרוחניות, אם אני מגלה אותו בי, נקרא דרגת המדבר, דרגת האדם, הדומה לבורא. לכן נקרא אדם. לדרגת חי אני צריך לספק את עצמי בצורה פשוטה. מה שאני צריך כדי לחיות. וכל היתר הכוחות שלי להשקיע בהשגה הרוחנית, כי זה בעצם הנצחיות. אני צריך להשתדל להשיג אותה מדרגה, אותו עולם, לפני שאני מת. אחרת אני שוב מתגלגל. כך כתוב בשאר הגלגולים ובכל היתר דברים, במאמר הרבש, מהי דרגה...
לאיזו דרגה צריך האדם להגיע כדי לא להתגלגל שוב.
כן, כך נקרא המאמר של המורה שלי. זהו. אז לכן האופטימלי, זאת אומרת, הטוב ביותר, הנכון ביותר, זה שאני מספק את עצמי בצורה נורמלית, דירה, משפחה, פנסיה, ביטוח, ביטוח בריאות וכו' וכו', בצורה רגילה, כמו שצריך. אבל כל היתר הכוחות מעבר להכרחיות, אני משקיע בהשגת העולם השני. אבל לא מדובר בזה שאני גם כן מגביל את עצמי בעולם הזה, אלה כל הדברים הרגילים אני חייב. זהו. ההכרחיות זה נקרא לא יגונה ולא ישובח, מה שגוף שלי דורש. זהו. זאת אומרת, לא מדובר על לצמצם את עצמו, ואלה דווקא הפוך. חוכמת קבלה דורשת מאדם שהוא יהיה אזרח נורמלי, שיעבוד ולא יחיה ממישהו שמשלם לו, אסור את זה. כן? אלה צריך לעבוד, הוא צריך להיות בעל משפחה, ועוד ועוד ועוד. ממש כך. יחס לאדם מאוד פשוט, כמו שנהוג באותה חברה שאנחנו חיים. כן.
שימי מכפר סבא שואל, אני נפעם ומרגיש בעל זכות להיות קשור לחוכמת הקבלה. כשאני עכשיו צופה בשידור, ילדיי הבוגרים עוברים ליד המרקע ולא מבינים דבר. מה ההבדל ביני לבין ילדיי?
אני מבין אותו. גם יום ראשון, גם שלשום, גם כן הייתי בחיפה, לא בחיפה, בנתניה, כן. וגם אישה אחת קמה ואמרה שאותו דבר. היא התחילה להבין סוף סוף, אבל הקרובים שלה אומרים שהם פותחים ערוץ 66 מפני שהיא אומרת להם תפתחו, תפתחו. הם פותחים, הם אומרים, מה יש שם בכלל, באיזה שפה הוא מדבר. כן, זה באמת כך. אני מבין אותם. אם אין לאדם נקודה שבלב, תחילת הרצון הרוחני, הניצוץ הזה שאיתו הוא מתחיל לפתח נשמה, אלא הניצוץ הזה עדיין קבור בתוך האגו שלו בפנים, עוד לא יצא החוצה, עוד לא צף ככה החוצה. האדם הזה לא מרגיש שום קשר למה שאנחנו מדברים, וזה לא מושך אותו, זה, זה, זה תפל. זה ממש, מה יש לדון? על מה הם מדברים? הוא לא תופס את זה, כי אין לו, אין לו לזה שום תחילת הרצון. מה שאם כן, אם יש לו תחילת הרצון, אז הוא יסתכל וישמע הרע, והוא לא ידע כלום על מה מדובר, אבל הוא יהיה קשור לזה. וכך יתפתח לאט לאט, וישמע וישמע וישמע, ופתאום יגלה. זה, זה דברים שדורשים, זה פיתוח חושים חדשים. זה לגמרי שלא שייך לעולם הזה. אתה יכול להיות חכם ומפותח במה שאתה רוצה. וזה לא, כאן זה חושים חדשים שהם לא דורשים שום הצטיינות מיוחדת, כלום. יש נקודה שבלב, אתה מרגיש שזה שלך, מה שמדברים, אמנם שאתה לא מבין, ואז מה שמפתח אותך זה האור. כשאנחנו מתחילים, יש לי נקודה שבלב, ואני מתחיל להתפתח, ואני מתחיל להתפתח, כן? מתחיל להתפתח נגיד מהנקודה. אני מתפתח לא על ידי זה שאני דוחף את עצמי לעולם הרוחני, לא. אני נמצא ואני שומע ואני מסתכל ואני לא מבין כלום, ממש בלוק. מה לעשות? אבל הרצון שלי הוא מושך עליי האור שנמצא כאן בעולם הרוחני. האור הזה שנמצא כאן בעולם הרוחני, שממלא כאן את כל החלל, כן? הוא מתחיל להעיר עליי, האור המקיף, כן? ואז הוא שפותח בי את החוש, עוד צעד ועוד צעד, ואז עליות, ירידות, כל מיני התפוצצויות פנימיות, אני, ופתאום פק, ונפתח ואני מתחיל להרגיש. וזה לוקח זמן, אבל זה בתנאי שיש באדם ניצוץ, ואם אין ניצוץ, אנחנו, לכן ההפצה שלנו היא מאוד מאוד כזאת זהירה. ככה הערוץ פתוח, החלון פתוח, מי שרוצה שיקח. אם אין לאדם חיסרון לזה, אסור לנו לבוא אליו. זה רק לאלו שכבר מתחילים להרגיש, אבל כאלו כבר מיליונים בכל העולם, ומיום ליום זה הם ממש מגיעים בכמויות לגילוי חוכמת הקבלה. הם מתחילים להרגיש שבדיוק כנגד שבתוך הייאוש שלהם, שיש איזשהו רצון למשהו שאני רוצה לגלות ואני לא יודע מה, או, עכשיו אני מצאתי שמדובר על זה.
כאן הגברת, תזיקי רק את היד שהוא יראה אותך.
אדם שהגיע להשגות רוחניות,
אולי
תקום לי, לא, אם תוכלי לקום,
אני אזכיר את האחרים.
לא, 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 תסתיר את זה בסדר, כי לא רואים אותך עכשיו הצופים בבית. תודה.
למעשה גמר התיקון זה לאחר שעוברים את ה-125 מדרגות.
כן,
רק אז מגיע, אז גמר התיקון,
לכן זה נקרא גמר.
אוקיי, ואדם יודע שהוא הגיע למצב של גמר התיקון, הוא עצמו יודע את זה.
כן, ודאי.
מה קורה לאדם שהגיע לפחות מ-125, 20-30, והוא הולך לעולמו?
כן.
הוא לא גמר את התיקון, נכון?
לא, לא הולך לעולמו, הוא כבר נמצא בעולמו, אלא גוף שלו,
הוא עובר גלגול בעצם.
כן, נכון.
עד שהוא יגיע לגמר התיקון.
כן, אבל הוא לא יוצא מאותה המציאות שהוא רכש.
אוקיי.
גם גוף חי, גם גוף מת, האדם נמצא באותו המצב, באותו העולם הרוחני. והעולם הרוחני הוא כל כך גדול, וההרגשה שלו היא כל כך גדולה, שהוא לא מרגיש שגוף שלו מת ובזה נאבד ממנו משהו.
אוקיי, השאלה היא באיזה דרגה זה קורה? יש 125 מדרגות.
מספיק דרגה הראשונה.
כן?
כן.
אוקיי, אז אני רגועה. עוד לא הגעתי לזה, אבל
זה קרוב. כן.
כן, לא, כבר לא נספיק אולי שאלות. ראי, תן לנו ככה, כי אנחנו ממש דקה והצל לפני סיום. בוא נעשה אולי כזה משהו יפה כזה לסיום. ראי ישאל מהר שאלות שיש לו, ואתה מהר תענה, ויש לנו 3 דקות. יאללה, ראי, תתחיל.
אוקיי, תומר מבית קבלה לעם בירושלים שואל, האם הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לבקש זה מהבורא, זה שיתגלה?
כן.
כן.
כן. כן, אבל שיתגלה זה תוצאה מתיקון הכלים. אנחנו צריכים לבקש ממנו תיקון הכלים שלנו. זאת אומרת, אני רוצה לבקש ממנו, אני צריך לבקש ממנו תכונת ההשפעה. ושיהיה לי תכונת ההשפעה, אז ודאי, האור העליון נמצא במנוחה מוחלט, אני אגלה אותו מיד.
הלאה.
יניב מבית קבלה לעם בחדרה שואל, איך אפשר לבדוק אם הפעולה שלי כלפי המטרה היא נכונה?
בזה שאני מרגיש יותר קרבה לזולת. זה בטוח שאנחנו יכולים בעולם הזה לבדוק.
שאלה משלמה מכפר סבא, אם הכל חוץ ממני זה הבורא, יוצא שהכל זה דוגמה ממנו. האם זה נכון?
כן, אבל כל הפוסל במומו פוסל. אני מרגיש את הבורא לא בצורה הטובה, הטוב ומיטיב, ואני מרגיש אותו דרך האגו שלי, ולכן כל העולם נראה לי כל כך רע.
מבית קבלה לעם בירושלים שואל, איך מבקשים על דברים שממש ממש הכרחיים בגדר, בחיים הרגילים, וממי מבקשים?
דרך זה שאני מסנן אותם בקבוצה. אם אני רוצה, אם אני מבין שחיבור עם החברים זה נקרא גילוי אותו המקום, איפה שאני מגלה את הבורא, גם בורא נקרא המקום, אז שם אני יכול לגלות את הכל מה שנחוץ לי.
הגענו ממש לסוף, הייתי רוצה אם תוכל את כל מה שדיברנו היום לסכם לנו במשפט או שניים. מדוע הבורא נסתר מהאדם?
הבורא לא נסתר מהאדם, האדם מסתיר אותו באגו שלו.
תודה רבה. תודה לכם, נהיה כאן בשבוע הבא, חוויה ושמה קבלה, כל טוב ולהתראות.